היי, בוקר טוב, ברוכים הבאים, אנחנו בפודקאסט מספר 264 של רבי עשר פלטפורמה. באולפן נמצאים אני רן, אורי, היי אורי.
אלן.
נתי, אלן נתי.
בוקר טוב, אלן.
בוקר טוב, וודים, היי וודים, מה שלומך?
בסדר גמור, בוקר טוב.
בוקר טוב. ודים היום לצורך העניין מייצג את גוגל. ודים הוא עובד הרבה זמן עם הקלאוד פלטפורם של גוגל, ולפני שאנחנו נציג את ודים בפירוץ, אני אספר בעצם מה אנחנו עושים פה. אז בעצם אנחנו עכשיו מתחילים סדרה מאוד מעניינת ומיוחדת שנקראת Cloud Vendor Series. התוכן של הסדרה, זו סדרה שבה כנראה יהיו משהו בין 9-12 פרקים, לא בהכרח ברצף, והמטרה היא למעשה לעשות overview של מספר נושאים ומספר ונדורים שונים של קלאוד. הנושאים הולכים להיות High Availability, Disaster Recovery, Mobile, Web Applications, Analytics, Big Data וכו'. אז למעשה בכל פרק אנחנו נכסה נושא אחד. הנושא של הפרק הוא High Availability ו-Disaster Recovery ו-Multi-Cloud תחת Google Cloud Platform. אז למעשה בכל פרק אנחנו נכסה פרק אחד ווונדור אחד מסוים. בפרק הבא אנחנו נדבר עם נציגים של AWS, פרק אחרי זה נדבר עם נציגים של Azure, של מייקרוסופט, ויתכן שגם יהיו לנו פרקים שבהם אנחנו נהיה ונדור פרי. כלומר, עשה זאת בעצמך תחת הנושאים האלה. אז אנחנו לא מבטיחים כיסוי מלא של כל הנושאים תחת כל הוונדורים, אבל כן בחרנו משהו כמו 3-4 נושאים מסוימים שאותם אנחנו נחסה על ידי לפחות ונדור אחד מבין השלושה, וכמו שאמרתי בחלק מהמקרים גם נדבר על ונדור פרי. אז זה הסקופ של הפרקים הבאים. כמו שאמרנו, לא בהכרח הם כולם יבואו ברצף, נקליט אותם כנראה במשך מספר שבועות, ותכף אני אתן לוודים להציג את עצמו, אבל לא לפני שאנחנו נזכיר את המבצע שלנו, כוסות להערות. אז המבצע כוסות להערות, או יותר נכון מגיעים להערות, זה מבצע שבו אנחנו מעודדים אתכם להסתכל בבלוג ולהעיר הערות, והפעם מי שהעיר הערה ארוכה ומחכימה היא אורי פינקלשטיין על הפרק שנקרא FPGA. אז אורי בעצם כתב הערה, אני לא אקריא את כולה, אני רק אקריא את ההתחלה שלה, כיוון שהיא ארוכה. בגדול, אורי אומר, רציתי מזמן להציע לכם פרק, אבל התעצלתי ורן לוי הקדים אותי, אז כמה תוספות. שפת VHDL משפעה עמוקות משפת ADA, וניתן לראות זאת בתחביר. בקיצור, ההערה של אורי היא ארוכה, מדברת על השפות שאותם כיסינו בפרק על FPGA, עם רן לוי, על ההיסטוריה של השפות, וכנראה גם על העתיד, לפחות כפי שהוא צופה אותם. אז אורי, תודה רבה על ההערה המחכימה והיסודית, והכוס תגיע אליך.
בדרך אליך.
בדרך אליך, כן. אולי אנחנו צריכים לעבור לתיק ותקליט, או חולצה ותקליט.
חולצה ותקליט, כן.
כן. אוקיי, יפה. אז כמו שאנחנו עכשיו נמצאים בפרק הראשון של Cloud Vendor Series, ואנחנו מארחים את ודים שמייצג את Google Cloud Platform. אז ודים, שוב ברוך הבא, בוא תציג את עצמך בקצרה, ואחר כך תן לו ככה ממש היסטוריה קצרצרה על קלאוד, על בעצם על הצעת הקלאוד של גוגל. אז ודים, בבקשה.
תודה רן. אז באמת שמי ודים, אני עובד בחברת דויט, שהיא השותפה של גוגל בישראל ובעוד כמה מדינות פה באזור, אבל המסגרת שבה אני משתתף ב הפודקאסט הזה היום היא בעצם המסגרת של GDE. אני במסגרת בנוסף לעבודה לדיי ג'וב שלי, נקרא לזה ככה, אני גם משמש כ-GDE, כ-Google Developer Expert, כאן בישראל, ומי שלא מכיר, GDE זאת למעשה רשת של מומחים בכמה תחומים, תחומים כמו פיתוח אפליקציות לאנדרואיד, UI, UX, וגם תשתיות ענן Google Cloud Platform. אז בישראל יש שני GDEs, אנוכי וחברי הטוב שי ארליכמן, ואנחנו למעשה מתחזיקים כאן את הקהילה של לקוחות ומשתמשי Google Cloud Platform.
אוקיי, ממש ככה היסטוריה קצרצרה על איך Google Cloud Platform התחיל?
אז Google Cloud Platform למעשה לא התחיל כמובן תחת השם הזה, אבל כמו שאני מניח את גוגל אין צורך להציג, וכמובן גוגל כבר משנת 2001 התחילה להשקיע משאבים מאוד מאוד משמעותיים בפיתוח יכולות הדאטה סנטר שלה. ככל שכמות המשתמשים של google.com ולאחר מכך gmail.com ואחרי זה ביחד עם רכישה של יוטיוב, הלכה והתפתחה וגדלה כמות המשתמשים, ככה למעשה גוגל הייתה צריכה לבנות תשתיות מאוד מאוד חזקות, שמסוגלות להתמודד עם כמויות אדירות כאלה של נתונים, וכמויות המשתמשים. היום זה הגיע למספרים באמת קיצוניים, למי שלא מכיר, בכל דקה של כל שעה ביום, מעלים היום ליוטיוב סדר גודל של 480 שעות. אז כל דקה שעוברת, ואנחנו היום נדבר בין 30 דקות לשעה, תעשו חשבון כמה מידע למעשה עולה לגוגל. וגוגל באמת השקיע המון המון משאבים בלבנות תשתית שיכולה ומסוגלת להתמודד עם כאלה כמויות של מידע ומשתמשים, ובערך בשנת 2009 התקבלה החלטה בגוגל שאומרת את הדבר הבא: אם הצלחנו לבנות תשתית באמת לתפארת שמסוגלת לתת מענה לחברה גדולה כמו גוגל, למה שלמעשה לא נתחיל לפתוח חלקים מהתשתית הזאת ללקוחות שלנו, על מנת שגם הם יוכלו להפעיל את התשתיות שלהם או את האפליקציות שלהם על גבי התשתית של גוגל. וככה למעשה נולד גוגל קלאוד פלטפורם. בשנת 2010 יצא מוצר ראשון בשם גוגל אפ אנג'ין, אני אזכיר אותו בקצרה טיפה יותר בהמשך. ובשנת 2012 יצא גוגל קומפיוט אנג'ין, בעצם הפתרון של האינפרסטרקצ'ר הזה, סרוויס של גוגל, מה שהיום בעיקר מכירים כגוגל קלאוד פלטפורם. אבל מדובר פה בעצם על קשת מאוד רחבה של פתרונות, ששוב, בעיקרה נועדה לשמש את גוגל בעצמה, ולאט לאט גוגל מאפשרת בעצם לנו כלקוחות שרוצים, שמפתחים אפליקציות, לשים את האפליקציה שלנו על התשתית של גוגל.
אוקיי, בסדר, תודה. אז בסך הכל, אני מניח שרוב האנשים פה מכירים שיש לא מעט ונדורים, ופה ושם גם נוטים לעשות השוואות של מי נותן מה וכולי, ואני חושב שבסך הכל גוגל אחד מהוונדורים הבוגרים מן הסתם, שיש להם אופרינג מתקדמים, ואחד מהם מתרכז בנושא של High Availability, Disaster Recovery ומולטי-קלאוד. אז קודם כל השאלה היא למה שלושת הנושאים האלה קשורים, למה High Availability ו-Disaster Recovery קשורים, אני חושב שכולם מבינים, למה מולטי-קלאוד קשור, אז מישהו מכם רוצה להעיר את עינינו?
אני חושב שמולטי-קלאוד חשוב, כי למעשה אנשים מבינים עם הזמן ש אף קלאוד כנראה לא יכול לתת את ה-best of breed של כל הפתרונות. למרות שכמובן כל ונדור יגיד שהפתרונות שלו מקצה לקצה הם הכי טובים שקיימים בשוק, אבל אני חושב שכל ונדור בסופו של דבר יודע איפה הוא טוב יותר מאשר במקומות אחרים, והרבה מאוד לקוחות ירצו לנצל את יכולת ה-best of breed, לקחת חלקים מסוימים מ-AWS, ולקחת חלקים אחרים מגוגל, ואולי לקחת חלקים מסוימים גם מתוך הרשת הפנימית שלהם, וגם אותם להחצין באיזושהי צורה החוצה על מנת לאפשר שימוש קל יותר. ואני חושב שככל שהזמן עובר, ואני גם רואה את זה לאורך השנים האחרונות, יותר ויותר שיחות שלי עם לקוחות באמת מתמקדות בנושא של איך אנחנו עובדים טוב גם עם אמזון, גם עם גוגל וגם עם הדאטה סנטר שלנו.
אוקיי,
אז בואו נראה שזה רן, שזה גם קשור ל-high availability. אתה יודע, פלטפורמות ה-public cloud כל הזמן משתפרות גם ביכולות ה-availability שלהם בעצמם, אבל תמיד כשאתה עובד מול ונדור אתה שם ביצים באיזשהו סל, ויכולות של מולטי-קלאוד נותנות לך גם את היכולת לא לשים את כל הביצים האלה בסל אחד.
זה לחלוטין נכון. אני מאוד מסכים איתך, היכולת הזאת של בעצם לבזר סיכונים ולהשתמש בכמה עננים על מנת להקטין את הסיכוי לאיזושהי תקלה משביטה, הוא ללא ספק סיבה מאוד משמעותית למה לקוחות יכולים לרצות לעבוד בכמה עננים.
כן, כלומר, בניגוד, זאת אומרת, זה אולי משלים את מה שאמרת מקודם ודים, כלומר, לא רק להשתמש ב-best of breed, אלא להשתמש ב-same, כלומר, להשתמש באותן פונקציונליות על פני עננים שונים לצורך disaster recovery או high availability.
נכון.
אוקיי. בסדר, אז בוא ניכנס לפנימה קצת. אז מה מעניין, איזה פיצ'ר מעניינים או איזה קונספטים מעניינים יש בגוגל קלאוד פלטפורם שנותן לנו להשיג את הפיצ'רים של high availability או disaster recovery? אפשר לדבר או על use cases ספציפיים או על 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 פיצ'רים או כלים מסוימים שיש בפלטפורמה.
אוקיי, בסדר גמור. אז אני באמת אמשיך מאיזשהם דברים מאוד מאוד בסיסיים שכל משתמש גוגל קלאוד פלטפורם מכיר. למעשה אנחנו ברמת האינסטנסים עצמם, ברמת היכולת שלנו לנהל תשתית יציבה, גוגל, אני לא יכול להגיד שהיא המציאה, אבל היא בהחלט מיישמת שני עקרונות מאוד מאוד מעניינים כאן. אחד נקרא Transparent Migration, שזה למעשה פיצ'ר שמוכר לכל משתמש VMware בעשור האחרון, אני חושב, של בעצם יכולת לקחת שרת וירטואלי ולנייד אותו תוך כדי שהוא חי מהוסט אחד לחוסט אחר. אנחנו יכולים לשאול את עצמנו למה זה מעניין אותנו כשאנחנו עובדים בשיטת הענן וכשאנחנו רוצים בגוגל, ויכולים להיות לזה כמה use cases. השימוש הראשון לכך הוא קודם כל של גוגל עצמה, ואני אסביר למה הכוונה. כולנו זוכרים לפני שנה בערך התגלה איזשהו בג מאוד משמעותי ב-SSL, וכעבור כמה ימים יצאו כל מיני פאצ'ים, בהתחלה פאצ'ים חלקים ואחר כך פאצ'ים יותר מילים שבעצם מתקנים את הבג הזה. וגוגל הייתה צריכה למעשה לבצע או להתקין את הפאצ' הזה על כמות אדירה של שרתים שמפעילה את התשתית הזאת שאנחנו מכירים כגוגל קלאוד פלטפורם. והפאצ' הזה כמובן דורש ריסטארט של השרת, והיכולת הזאת של בעצם לעשות Transparent Migration, להעביר שרת וירטואלי של הלקוח ממכונה פיזית אחת למכונה פיזית אחרת, תוך כדי שהכל ממשיך לעבוד, ולמעשה אנחנו אפילו לא מודעים לשינוי הזה, היא יכולת שאפשרה למעשה לגוגל לבצע פאצ' של כמה מאות אלפים של שרתים, בעצם בלי שאף לקוח שם לזה לב. משהו שאני חייב לציין, שלוונדורים אחרים הלך קצת יותר קשה ופחות חלק, נקרא לזה ככה. אז היכולת הזאת היא חשובה קודם כל באמת כדי לאפשר לנו להתמודד עם דברים בלתי צפויים, עם פאצ'ים שאנחנו מדי פעם צריכים להתקין, או דברים אחרים, וכך למעשה לנייד את ה-workload שלנו ממקום למקום.
דרך אגב, Transparent Migration זה משהו שוונדורים אחרים תומכים, אבל אתה חושב שזה הלך פחות טוב, או שפשוט לא תומכים בזה?
עד כמה שידוע לי, אני חושב שאין את היכולת הזאת היום באף public cloud גדול. אני אשמח אם חברים פה יוכלו לתקן אותי, אבל עד כמה שידוע לי, נכון להיום זאת יכולת שקיימת רק בגוגל.
כן, זאת אומרת, למעשה, ויומר היה להם את הפיצ'ר של וימושן, שנותן יכולות כאלה, והם עוד לא, גם בפאבליק קלאוד של ויומר, אני חושב שהוא עוד לא לגמרי אנייבל. אז לכן אני חושב, אני יודע שהם מתכוונים לעשות את זה, אבל כרגע לפחות זה לא הקונפיגורציה. יש הרבה שאלות שיש סיבות למה לא הלכו בכיוון הזה, כי זה מן הסתם מייצר אוברד בפרפורמנס וצ'טינס, וכל מיני דברים כאלה שמעניין לראות איך גוגל פתרו אותם. אבל זה יכול להיות נושא לשיחה אחרת.
כן, כן, אני מסכים איתך ששוב, היכולת עצמה היא כמובן יכולת קיימת, והתחלתי מזה שבאמת משתמשים VMware מכירים אותה הרבה מאוד זמן, אבל באמת ברמת הענן, אני חושב שגוגל היום היא היחידה שמיישמת את זה. היכולת נוספת שרציתי להזכיר כאן, ואני חושב שזאת יכולת שכן קיימת גם אצל אחרים, גם אם לא אצל כולם, אז זאת בעצם יכולת של אוטו-ריסטארט. מה אומר האוטו-ריסטארט? אוטו-ריסטארט אומר, הרי בסופו של דבר האינסטנס שלנו רץ על איזשהו שרת פיזי. והשרת פיזי הזה, כמו כל דבר פיזי, יכול להתקלקל, המאטרבורד שלו יכול להפסיק לעבוד, המעבד שלו יכול להפסיק לעבוד, תקלה במערכת חשמל כזאת או אחרת. ואחד הדברים שגוגל בעצם עושה באופן אוטומטי, זה במידה והשרת הפיזי שלנו מפסיק להיות זמין, עבור אותם שרתים וירטואליים שרצו על גביו עד לפני רגע, גוגל למעשה תמצא עבור האינסטנסים האלה מקום אחר, קרוב למקום המקורי שבו הם רצו, ותפעיל אותם מחדש. זאת אומרת, למעשה תעשה להם אוטו-ריסטארט, אז כאן כמובן אנחנו כן נחווה איזשהו דאונטיים קצר, אבל כמובן זה המצב הזה הוא הרבה יותר טוב מאשר השרת שלנו היה סך כל נופל ו... היינו צריכים איכשהו לגלות את זה בעצמנו באמצעי כלי מוניטורינג שאנחנו מפעילים, ואז לנקוט באיזושהי פעולה כמו הפעלה מחדש של השרת או הקמה שלו מחדש. כאן אנחנו בעצם יכולים לישון בשקט, גוגל מנטרת לנו את האינסטנסים שלנו, ובמידה ושרת פיזי מסוים מפסיק לעבוד, אז האינסטנס שלנו יעלה באופן אוטומטי על שרת פיזי אחר.
אבל זה לא אומר, ודים, שצריך לכתוב את התוכנה בהתאם, כלומר התוכנה צריכה לדעת ש... זה יכול לקרות בכל רגע שהיא תפסיק לעבוד במקום אחד ותפסיק לעבוד במקום אחר?
תראה, למעשה עבור התוכנה זה לגמרי שקוף. זאת אומרת, היא ממשיכה לרוץ באותה סביבה שבה היא עבדה עד לפני דקה או שתיים, אותה מערכת הפעלה, אותה כתובת IP אגב, אותם חיבורים לכל מיני מערכות חיצוניות כמו לוד בלנסרים ואינסטנס גרופס ודברים נוספים שאני עוד אזכיר בהמשך, כך שלמעשה במקרה הזה, כל מה שהתוכנה צריכה לדעת לעשות, זה לעלות באופן אוטומטי בזמן שהשרת עולה. זאת אומרת, אם שמנו את התוכנה שלנו באיזשהו סוג של אוטוסטארט, ביחד עם המערכת ההפעלה, או מיד אחרי המערכת ההפעלה, כאן בעצם ההתאמה המיוחדת שאנחנו צריכים עבור הפיצ'ר הזה מסתכמת.
ואותו דבר, כל מיני דברים שהם רזידנט בזיכרון או דברים כאלה?
כן, כמובן שאם יש לנו דברים שהם רצו ושמרו דברים בזיכרון, אז אין זמן, זאת אומרת, ברגע שהשרת הפיזי שלנו קורס, אין לנו זמן לעשות להם פלאש לדיסק, ולכן כמובן המידע הזה לא יהיה זמין אחרי הריסטארט, אבל כמעט כל דאטאבייס מודרני יודע להתמודד עם מצבים של software corruption, ובעצם עם מצב של, זה בעצם מדמה סוג של הפסקת חשמל. זאת אומרת, זה כמו שהיה לנו שרת אצלנו בארגון, היינו שולפים ממנו את הקבל חשמל מאחורה, מחברים אותו חזרה, נותנים לשרת לעלות, וכעבור כמה דקות השרת היה למעלה. את אותה חוויה בדיוק שעברה האפליקציה שלנו בסיטואציה הזאת, היא בעצם עוברת בתהליך של האוטוריסטארט.
אני חושב שהנקודה הכי חשובה פה זה באמת ה-rewiring הזה, כי אני חושב שריסטארט, נניח אם אני מסתכל על מה שיש באמזון, הוא עושה ריסטארט למכונה, ובעצם הקונפיגורציה שהמכונה עולה במקרה הזה, לא בהכרח מבטיחה את כל ה-rewiring הזה, גם ללוד באנסר ו... כמובן שמירת כתובת IP, ריסטארט למעשה באמזון כן מבטיח את אותה כתובת IP, אבל אני חושב שזה סטארט וסטופ למכונה, זה כבר לא מבטיח. אז זה החדשות המעניינות פה, אני חושב שבעצם כל החיבוטים של אותה מכונה נשארים לכאורה אותו דבר.
כן, אבל חשוב להגיד שמבחינת, כדי לתאם ציפיות עם מתכנתים, זה לא שהאפליקציה שלהם תשמור על הסטייט שלה, כמו שהיא ירדה.
אלא אם היא משתמשת בבלוק סטורג' ואם היא משתמשת בבלוק סטורג' אז מן הסתם מתעלה מאותו סטייט שנשמר בבלוק סטורג' לא מהזיכרון כמובן.
מהסטייט של הסטורג' לא של הזיכרון. כן.
נכון. עכשיו יש שאלה של איך זה מתחבר לאותו V-Motion שהוזכר קודם לכן, כי V-Motion כן מתיימר לתת היכולות מיגרציה שהם סוג של ריסטארט.
נכון. ההבדל העיקרי בין Transparent Migration לאותו ריסטארט באמת זה הסטייט. בטרנספרנט מייגריישן אנחנו לא מאבדים את הסטייט, ואנחנו גם לא מאבדים את הזמינות של האינסטנס שלנו, כאשר באוטומטיק ריסטארט אנחנו כן מאבדים את הסטייט, והשרת בעצם כביכול עולה מחדש. הסיבה שאוטו ריסטארט הוא בעצם פוגע בסטייט של השרת, זה כי אנחנו מדברים כאן על תקלות פתאומיות, זאת אומרת, על משהו שקורה עכשיו, ואין לנו דרך לחזות אותו גם ברמה של אפילו כמה שניות קדימה. בדרך כלל זה באמת מתאפיין בתקלות חומרה. זאת אומרת, תחשבו, ה-CPU שלנו כרגע נשרף, השרת כמובן קורס, הוא לא יכול להמשיך לעבוד, וכבר אין לנו זמן לשום דבר שהוא פרו-אקטיבי. אנחנו לא יכולים למשל להתחיל להעתיק את הזיכרון הצידה, כי כבר אין לנו שרת, אין לנו כבר, התוכנה שלנו כבר לא עובדת עליו. וזה בעצם ההבדל, זאת אומרת, זה שני use cases שונים ושני פתרונות שונים.
אז בדים, אני רק רוצה לוודא, כי בשונה מ-V-Motion אתה אומר, ה-Live Migration הוא בעצם נועד לפעולה יזומה של Migration, לא לפעולה שהיא לא יזומה, זאת אומרת למעשה לנפילה.
זה תלוי את מי אנחנו מגדירים כיוזם הפעולה. כי אחד הדברים למשל שהרבה משתמשים ב-V-Motion זה כדי לאזן עומסים בין הוסטים שונים. עכשיו, נכון שאני כלקוח של גוגל לא צריך לנקוט בפעולה הזאת, אבל גוגל כן יוזמת את הפעולות האלה מצידה על מנת להזן את אותם עומסים על פני שרתים הפיזיים שלה. ולכן כשאנחנו אומרים, אתה יודע, ייזום הפעולה, אז גוגל כן יוזמת המון פעולות מאחורי הקלעים שהתוצאה שלהם או התוצר שלהם זה בעצם Transparent Migration. אנחנו כמשתמשי קצה, יש מעט מאוד מקרים מתי אנחנו נרצה באמת לעשות את זה.
אבל זה לא, שוב פעם, רק כדי לחדד בין זה לבין האוטוריסטארט, ומתי אני אשתמש באחד ומתי אני אשתמש בשני, אם אני מבין נכון את ההבחנה ביניהם, אז במיגריישן בעצם הפעולה של ההעתקה של הסטייט לצורך העניין, כולל הריסטארט, קורית באופן יזום, בהנחה שיש לי כמובן זמן לעשות את ההעתקה הזאת, ואז בעצם זה מייצר מיגריישן, זו הסיבה שכנראה משתמשים בזה במושג מיגריישן, לעומת ריסטארט שבאמת הוא פעולה לא יזומה, לא על ידי גוגל לצורך העניין ולא על ידי המשתמש, ואז בעצם פעולת המיגרציה לא אפשרית, ולכן בעצם המודל הוא אחר, אומרת שיותר מניח stateless migration אם תרצה, ולא stateful migration כמו במקרה הקודם. זו הבחנה נכונה?
נכונה. ואולי הדרך הטובה ביותר באמת להבדיל בין שני הדברים האלה, זה כי באמת ה-transparent migration זאת פעולה שאנחנו מתכננים מראש, גם אם זה כמה שניות מראש, כאשר auto-restart זה תמיד פעולה לאחר שכבר קרה איזשהו אירוע שבעצם יחייב אותנו לעשות את ה-restart הזה.
אוקיי, בסדר. אז בוא נמשיך. עוד סיפורים מעניינים בנושא של high-availability תחת Google Cloud Platform?
כן, כאן אני באמת הייתי רוצה לציין אולי עוד כמה דברים בקצרה. אחד מהם זה בעצם איזשהו אוסף של פתרונות, ובאמת יש עשרות פתרונות שנועדו לטפל ב-use cases שונים. אני רוצה להזכיר רק כמה מהם כרגע. אחד מהם נקרא Instance Group, או בעצם אוסף של אינסטנסים. בהרבה מאוד מקרים, כשאנחנו מפתחים אפליקציה, אנחנו באמת מסתמכים על קבוצות של שרתים, ולאו דווקא על שרתים בודדים. אז יש לנו כמה שרתי אפליקציה, ואולי יש לנו כמה שרתי ווב, ויש לנו אולי כמה שרתים מכל מיני סוגים, כמה שרתים לדאטאבייס לדוגמה. ובהרבה מאוד מקרים אנחנו רוצים להבטיח שהקבוצה הזאת באמת תמשיך לעבוד כקבוצה, ואנחנו גם רוצים להתייחס אליה ככזאת. לדוגמה, אנחנו יכולים לקבוע כל מיני כללים לקבוצה הזאת, למשל כמות מינימלית של חברים באותה קבוצה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים להקים נניח קבוצה של שרתי אפאצ'י, ואנחנו רוצים שבמינימום בקבוצה הזאת יהיו 4 שרתים, כך שאם קורה משהו לאחד השרתים בתוך הקבוצה, אנחנו בעצם רוצים שהמערכת באופן אוטומטי תצליח לבנות את השרת החסר מחדש. ומה שזה בעצם מאפשר לנו, זה מאפשר לנו לבנות ארכיטקטורות מאוד מאוד חכמות שבעצם יודעות לטפל בעצמן. ואחת השאלות שכמובן מישהו יכול לשאול, אוקיי, אז, אבל איך המערכת תדע שאחד החברים בקבוצה למעשה לא מתפקד כמו שצריך ואני צריך לייצר אותו מחדש? וכאן בעצם אנחנו מדברים על משהו שנקרא health checks. health checks או מין בדיקות בריאות כאלה, זה בעצם איזשהו סקריפט שאנחנו יכולים לכתוב שיחצין את הבריאות או את הסטטוס של אותו שרת כלפי הקבוצה. אנחנו יכולים לחשוב על זה כלמשל אולי רמזור כזה של אדום וירוק. ירוק אומר שהכל בסדר, אדום אומר שיש איזושהי תקלה, אנחנו לאו דווקא אפילו צריכים לדעת איזה תקלה זאת, אבל אנחנו יכולים לקנפג את המערכת שלנו בצורה כזאת שלמעשה אם הגדרנו שיש לנו קבוצה של 4 שרתים, ואחד מהם פתאום מתחיל לדווח על איזושהי תקלה ולא חשוב מהי, אנחנו יכולים לגרום למערכת שלנו בעצם למחוק את השרת הזה מהקבוצה, ולייצר אותו מחדש באופן אוטומטי, על פי איזשהו תסריט שאנחנו בונים.
ודים, אחד האתגרים בסיטואציות כאלה, היא יכולת לעשות deployment אוטומטי לחלוטין, בלי שום התערבות חיצונית, כמו שהיה. הוסט עצמו, או שהפלטפורמה תדע לעשות provisioning ו-deployment להוסטים חדשים. עכשיו, אני יודע שיש ונדורים שכבר מציעים פתרונות, אולי פתרונות חלקיים לסיטואציה הזו. אני לא מכיר בנושא של גוגל, האם יש נגיד פתרונות deployment או פתרונות provisioning שמגיעים in-house, או שפשוט ממליצים לך תשתמש בשף או ב-whatever provisioning tool אחר שיש לך.
כן, אז אני חושב שהתשובה היא גם וגם. גוגל מספקת איזשהו כלי שנקרא Deployment Manager, שבעצם התפקיד שלו זה לדעת לעשות provisioning לאינסטנס שלנו, ולהביא אותו מהרמה של אינסטנס נקי, שזה הרגע יצרנו אותו מתוך איזשהו אימג', עד הרמה שהוא מתפקד באופן מלא, ומספק את כל השירותים שאנחנו צריכים. בנוסף לזה, יש לנו גם אינטגרציות עם כל כלי ה-provisioning או ה-configuration management הנפוצים, שף, פאפט, אנסיבל, סולט, CF engine למי שעוד משתמש. אז בעצם הלקוח יוכל לבחור האם להשתמש בכלי של גוגל, או באחד הכלים האחרים שהוא מביא אולי ממקום אחר, זאת אומרת אולי הוא משתמש בהם אצלו בדאטה סנטר, אולי הוא משתמש בהם עם איזשהו cloud provider אחר, או גם יש אפשרות לשלב את ה-deployment manager של גוגל ביחד עם אותם כלי צד ג'.
אוקיי, בסדר. אז הזכרת, אני רוצה פשוט קצת להתקדם, הזכרת instance group, שאתה יכול באופן אוטומטי להרים הוסטים שנפלו ולדאוג שיהיה לך מינימום של 4, 5 או כמה שאתה רוצה בקבוצה. הזכרת health checks, עוד לא הזכרת, אבל אני מניח שרוב האנשים יכירו load balancers ואת הנושא של auto-scaling. בואו לא ניכנס ל-auto-scaling, למרות שזה נושא מעניין, ונמשיך הלאה. עד עכשיו אנחנו למעשה מדברים על cloud platform ברמה של IaaS, כלומר infrastructure as a service. אבל לגוגל גם יש לא מעט הצעות בכיוון של platform as a service. אז בואו תיתן כמה דוגמאות כאלה ותגיד למה זה מעניין לעושה של high availability.
אוקיי, בהחלט. אז אתה צודק לקלוטין, ובאמת הפתרונות של platform as a service אפילו קדמו בעצם לאינפרסטרקצ'ר as a service מבחינת גוגל, וכאן יש איזשהו מגוון מאוד מאוד גדול של שירותים, אבל אני כרגע בחרתי להתרכז רק בכמה מהם, ואחד מהם הוא למשל Cloud SQL. Cloud SQL הוא בעצם יישום של MySQL של גוגל, כאשר הדגש פה על כך שהיישום הוא fully managed, זאת אומרת הוא בעצם מנוהל על ידי גוגל, והוא גם נותן יכולות high-availability מובנות, משהו שבדרך כלל אם אנחנו מיישמים שרתי MySQL משלנו, אנחנו נצטרך לדאוג לזה בעצמנו. אז Cloud SQL, מה שהוא בעצם עושה, הוא מרים לנו אינסטנס של MySQL, שמנוהל על ידי גוגל, שמגובה באופן אוטומטי על פי איזושהי מדיניות גיבוי שאנחנו יכולים לקבוע באמצעות הממשק או ה-API, ובנוסף לכך, גוגל גם מתחזק את רפליקות של השרת הזה במקומות שונים או במקומות נוספים בעולם, כך שאם משהו קורה עם האינסטנס הראשי שלנו, בעצם גוגל יודעת להחליף אותו באופן אוטומטי לחלוטין מבחינת האפליקציה שלנו באינסטנס אחר שמחזיק בדיוק באותם הגדרות ובדיוק באותו מידע, סינכרוני, אני חייב לציין, גם אם אנחנו עושים את זה על פני יבשות. זאת אומרת, אנחנו יכולים לתאר לעצמנו מצב שבו יש לנו שרת ראשי בארצות הברית, שרת משני אולי באירופה, אנחנו סך הכל לא מתחזיקים שום דבר כאן, האפליקציה שלנו עובדת עם השרת הראשי שלנו, ובאיזושהי נקודת זמן, כשיש תקלה בשרת הראשי, גוגל יודעת בעצם להחליף מאחורי הקלעים את השרתים האלה, ולאפשר לי לעבוד מול השרת שנמצא כרגע למשל באירופה. אני בטוח שזה, מה שאני אומר כרגע, יכול לעורר הרבה מאוד שאלות לגבי latency וטרופות, ושזה לא בדיוק אותו דבר לעבוד עם שרת מרוחק או קרוב יותר, ואני אשמח להתייחס לזה עוד דקה, אבל ברמת העיקרון, אנחנו מדברים על פתרון שהוא fully redundant ועם high availability מובנה על ידי גוגל.
אוקיי, okay. אני חושב שזה לא רק מעורר את השאלות האלה, זה גם מעורר שאלות בנושא של consistency, availability ו-partition tolerance. השאלות הקלאסיות של איך ליצור דאטאבייס שהוא גם, אתה יודע, גם מבוזר, גם highly available וגם קונסיסטנטי. אז אני, אתה יודע, נותר לי רק לדחות איך מצליחים להשיג רפליקות שהן זהות ב-100% מבחינת דאטה, מבלי לפגוע באף אחד, לא בקונסיסטנסי ולא בפרטישן, סליחה, לא בקונסיסטנסי ולא באביליביליות.
אני חושב שאני אתייחס את זה בקצרה. הסוד או ה-secret ingredient לכל הדבר הזה, כמו גם להרבה דברים אחרים שאולי ניגע בהם בהמשך, הוא בעצם הרשת של גוגל. גוגל בשנת 2002 רכשה חברה שבעצם פרסה סיבים אופטיים בהרבה מאוד מקומות בעולם, בארצות הברית ובאירופה וגם במקומות נוספים, ובעצם היום כל הדאטה סנטרים של גוגל מחוברים על תשתית רשת פרטית משלה, תשתית של דארק פייבר, שלמעשה מחברת את כל הדאטה סנטרים של גוגל. אחד הדברים שזה מאפשר זה למעשה טרופות מאוד 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 גבוה ולייטנסי מאוד מאוד נמוך בין דאטה סנטרים שונים של גוגל. וכדי רק להמחיש אותה או לתת דוגמה לכמה זה מהיר, וזו גם דוגמה שכל לקוח של גוגל קלאוד פלטפורם יכול בעצם לנסות בעצמו, זה אם אנחנו נרים היום שני אינסטנסים, אחד נניח בארצות הברית ואחד באירופה, ואני מניח שהרבה אנשים מכירים את iPerf, איזשהו utility לבדיקת bandwidth ולייטנסי בין שני שרתים, ואם אנחנו נשים את iPerf הזה על שני שרתים, אנחנו נגלה שהטרופות בין שני האינסטנסים האלה, הוא יהיה בין 5 ל-6 גיגביט פר סקנד. שוב אני מזכיר, אנחנו מדברים על מצב שהוא על בעצם קרוס יבשת, ואני חושב שאף ונדור היום, אף קלאוד ונדור היום לא יכול לתת טרופות כל כך גדול, ולייטנסי שהוא בעצם פחות מ-5 מיליסקנד, כשאנחנו מדברים על deployment שהוא על פני היבשות.
זה מעניין אותי שנייה, הלייטנסי.
סליחה?
אני אומר, הלייטנסי זה מאוד מעניין אותי, כי לא יודע, יש מהירות האור בעניין הזה.
ללא ספק יש מהירות האור, וכמובן אף אחד לא יכול לעבור את זה, אבל אם תעשה חשבון, אתה תראה שחמש מיליסקנד זה עדיין משהו שנכנס, אפילו מספרים מאוד מאוד גדולים, למרחקים בין Central US לבין למשל Western Europe. והרשת הזאת למעשה מאפשרת לנו יישום או ארכיטקטורות שלמות שבעצם קשה מאוד ליישם אותם במצבים אחרים כשהרשת שלנו לא מתנהגת בצורה כזאת. וקלאודוס קל היא אחת הדוגמאות שבעצם יודעות לנצל את הרשת הזאת של גוגל ולדעת לרפלק ולהעביר כמויות יחסית גדולות של מידע בזמן מאוד מאוד קצר על מנת לאפשר latency נמוך. כמובן, כמו כל עבודה סינכרונית, אין מה לעשות, זאת אומרת, ככל שהלייטנסי לא יהיה קצר או קטן, זה עדיין קצת מוסיף, אז אין ספק שלעבוד במצב של high-availability סינכרוני, זה קצת יותר איטי מאשר לעבוד במצב שהוא ללא high-availability, או שה-high-availability הוא אסינכרוני, אבל גוגל למעשה מאפשרת את שני הדברים. אנחנו ברמת הקונפיגורציה יכולים לבוא ולהגיד, המידע שלנו מאוד מאוד חשוב לנו, ואנחנו לא מוכנים לאבד שום דבר, ולכן נבחר לעבוד עם רפליקציה סינכרונית בין האינסטנסים של MySQL, או שאנחנו אולי כן יכולים לאבד מעט מידע, ואז נוכל ליהנות ממהירות גבוהה איתה.
דרך אגב,
אם זה משהו שמגיע מהמנועי סטורג' של MySQL הרגילים, או דברים שגוגל פיתרה?
זה
פיתרה לאופס פוסטלו.
כן, זה יישום של InnoDB של גוגל.
זה אותו, כן, אוקיי.
אוקיי, זה פחות או יותר השאלה שגם אני רציתי לשאול, אני אעשה אחרי זה אחרת, אבל. השאלה היא ככה, אמרת שקלאוד סיקוול זה בעצם שרתי MySQL, שהם גם יכולים להיות בקונפיגורציה של high-availability, כלומר שרת אחד בארצות הברית, אחד באירופה ואחד באסיה. השאלה שלי, האם זה מספר, נגיד לצורך העניין, שלושה שרתי SQLים קטנים, שרק יש ביניהם הרבה תקשורת, או ש... לחלופין, לא יודע, איזשהו ביג טייבל או אינפרסטרקצ'ר אחר, מאחורי הקלעים שרק חושף את אותו API, בדיוק אותו API, שגם MySQL חושף.
אוקיי, אז במקרה של קלאודוס QL למעשה מדובר על MySQL סטנדרטי 5.5 או 5.6, זה לא משתמש באיזשהם יכולות של ביג טייבל או דברים אחרים שגוגל מאוד ידועה בהם, אבל... כן, יש חלקים שגוגל למעשה שכתיבה או הוסיפה פונקציונליות מסוימת, אחד מהם הוא באמת במנוע של הדאטאבייס עצמו. אז כאן במקרה הזה יש איזשהו יישום מיוחד של InnoDB שגוגל עושה, היא בעצם לוקחת את האופן סורס של InnoDB וטיפה מוסיפה בו יכולות על מנת לאפשר את אותם deployments מהסוג של availability שדיברנו עליהם קודם.
אוקיי, ורק למי שלא מכיר, אז InnoDB זה בעצם storage engine שיש ב-MySQL, למעשה MySQL הוא מודולרי במובן הזה שהשכבה של storage יכולה, זאת אומרת, אתה בוחר כשאתה מקים טבלה, כשאתה מקים דאטאבייס, אתה בוחר מה הולכת להיות שכבת ה-storage, והשכבה הפופולרית ביותר נקראת InnoDB, ולמעשה InnoDB זה משהו שהוא גם בעצמו מודולרי ואפשר מאחורי הקלעים להחליף אותו במה שרוצים. כלומר, יש את המימוש הדיפולטי, אבל יש גם מימושים אחרים, וכמו שאתה אומר, גוגל עשתה מימוש משלה, ל-InnoDB.
נכון.
אוקיי, יש עוד משהו, זאת אומרת, אני בטוח שיש עוד הרבה, אבל השאלה אם יש עוד משהו שחשוב לך להדגיש בנושא של high-availability, לפני שאנחנו עוברים ל-disaster recovery?
אז כמו שאתה באמת אומר, יש עוד המון 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 דברים, אני חושב שאת עיקר הדברים אנחנו כיסינו, ואם נזכר במשהו, אולי נזכיר את זה גם בהמשך. אבל בינתיים אנחנו יכולים להמשיך לדיזסטר ריקאברי.
אוקיי, יפה. אז דיזסטר ריקאברי, אז כמו שאמרנו, זה קשור, אבל זה לא בדיוק אותו הדבר. אז מה מעניין בקלאוד פלטפורם של גוגל? איך למעשה הפלטפורם נותן לי לממש דיזסטר ריקאברי?
אוקיי, אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על דיזסטר ריקאברי, אנחנו יכולים לחשוב על מספר תרחישים. אחד התרחישים, למשל, הוא כך שאנחנו למעשה עושים דיפלוימנט שלנו בענן, ואנחנו רק צריכים לעשות את הדיפלוימנט בצורה כזאת, שהוא יהיה בעצם, שהוא ידע להתמודד עם כשלים, שאם איזשהו חלק בדיפלוימנט שלנו נופל, או מפסיק לעבוד, אז חלקים אחרים בעצם יוכלו לקחת את התפקיד שלו ולהמשיך. תסריט אחר, הוא יכול להיות תסריט שאנחנו למעשה משתמשים בענן, על מנת לתת disaster recovery לאיזשהו דיפלוימנט שהוא לאו דווקא בענן, שהוא למשל אצלנו בתוך הדאטה סנטר. וככל שעובר הזמן, אנחנו רואים יותר ויותר deployments דווקא מהסוג הזה, כשבעצם לקוחות משתמשים בענן כדי לעשות disaster recovery לדאטה סנטר הפרטי שלהם בתוך הארגון. וכאן באמת יש מגוון של כלים שגוגל מספקת, חלקם מתאימים לתרחיש הראשון וחלקם לתרחיש השני, ואולי גם חלק אחר לשני תרחישים.
אגב, אתה חושב שזה משיקולים כספיים? כלומר, למה חברות נוטות להשתמש בקלאב רק בתור דיזסטר ריקאברי ולא ביום יום?
אני חושב שזה נובע מכמה סיבות. זה תלוי טיפה בארגון, אבל אני חושב שהסיבות הן קודם כל בהחלט השקעות שכבר נעשו בעבר בתוך הדאטה סנטר הפרטי של הלקוח. לא תמיד משתלם בעצם לנטוש את ההשקעות האלה ומיד לעבור לענן, כי יש עדיין איזשהו אורך חיים לאותם תשתיות שהלקוח רכש עבור עצמו. לפעמים זה קשור לנושאים של הבטחת מידע ורגולציה. אני חושב שהיום כבר כולם מבינים שלהיות בענן זה לאו דווקא פחות מאובטח מאשר לעשות דיפלומנט לאפליקציות בתוך הדאטה סנטר הפרטי שלנו, ולו מהסיבה הפשוטה שלתקיות הענן הגדולות כמו מייקרוסופט וגוגל ואמזון יש תקציבי הבטחת מידע אדירים פשוט, וקשה מאוד להתחרות בהם בכל מה שקשור להשקעות בתחום הבטחת מידע. אבל לפעמים יש רגולציה ולפעמים יש רגולטורים שבמגזרים מסוימים באים ואומרים שאסור להוציא מידע מסוגים מסוימים מחוץ לגבולות המדינה או הארגון, תלוי במגזר ותלוי באותו מרקט שאנחנו מדברים עליו, ולכן נוטים להשתמש בענן אותם לקוחות עבור רק מצבים של דיזסטר.
אוקיי, אחוז, אחלה, אז בוא נמשיך.
אז ברמת הכלים שגוגל מספקת בנושא של disaster recovery, קודם כל הייתי רוצה להזכיר את Google Cloud Storage. Google Cloud Storage זאת למעשה Object Oriented Storage שמאפשר לנו לשמור מידע בתוך הענן של גוגל בצורה מאוד מאוד פשוטה, עם API מאוד 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 פשוט, ועד כאן אין איזשהו חידוש. למעשה אני מניח שרוב האנשים שמשתמשים היום בענן מכירים את S3 של אמזון, ועד כאן בעצם אנחנו מדברים על יכולות דומות לאותן יכולות שאמזון נותנת כבר יחסית הרבה זמן. מה שמיוחד בגוגל זה שהם בעצם יצאו עם איזשהו סוג מסוים של סטורג' שנקרא Google Cloud Storage Nearline, והנירליין הוא למעשה אותו Google Cloud Storage רגיל. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מידע שזמין לנו בכל רגע נתון, גם לכתיבה וגם לקריאה, אבל הוא מתומחר בצורה כזאת שבעצם מאוד מאוד משתלמת לארגונים על מנת לעשות גיבויים או לנהל איזשהו עירכוב של מידע או להעתיק את השרתים הווירטואליים שלהם אחד לכמה זמן אל הענן של גוגל. אנחנו מדברים למעשה על תמחור של סנט אחד לגיגבייט לחודש. אני מניח שלהרבה מאוד אנשים זה עכשיו מעורר אסוציאציות עם גליישר של אמזון, שגם הוא מתומחר בסנט אחד לג'יגה לחודש, אבל יש הבדל מאוד משמעותי בין שני הפתרונות. גליישר הוא למעשה פתרון אופליין, במובן הזה שהוא מאפשר לנו לכתוב לשם מתי שאנחנו רוצים, אבל אנחנו יכולים לקרוא משם את המידע רק בנסיבות מאוד מסוימות. יש מגבלות על כמה מידע אנחנו יכולים לקרוא כל 24 שעות, ויש איזשהו סוג של כנס מסוים שאנחנו משלמים על כך שאנחנו מוצאים משם את המידע. וגוגל קלאוד סטורג' הוא למעשה פתרון אונליין, זה אותו קלאוד סטורג' שכולנו מכירים, או אם אני יכול להגיד, זה בדיוק כמו S3 הרגיל שהרבה אנשים מכירים, רק מתומחר בצורה מאוד מאוד זולה, מה שמאפשר לנו בעצם לשפוך במרכאות כמויות אדירות של דאטה, ועדיין לשלם עליהם מעט מאוד כסף. אני רוצה רק לתת איזושהי דוגמה קצרה. סנט אחד לגיגה לחודש זה בעצם אומר $10 לטראבייט לחודש. אם מישהו היה אומר לי את זה לפני כמה שנים, שבעצם יכולתי לשלם סך כל $10 לחודש עבור כל טראבייט של מידע, זה היה נשמע לדמיוני. האמת היא שגם היום זה נשמע לדמיוני, אבל זאת כבר מציאות.
דרך אגב, אז כן, אז בגדול מבדילים בין hot storage ל-cold storage, וגליישר, השם שהוא מרמז, הוא אכן cold storage, ו-nearline storage של גוגל הוא למעשה בין לבין, זאת אומרת, מבחינת המחיר הוא דומה ל-cold storage, מבחינת הרספונסיביות הוא דומה ל-hot storage, למרות שהוא לא בדיוק אותו דבר, כלומר יש שם latency שהוא סדר גודל של שנייה אחת או שתיים, אם אני לא טועה, בניגוד ל-S3 שזה בדרך כלל קצת פחות, אבל יכול להיות שגם זה כבר מספיק טוב.
נכון, ולכן אני אומר, זה פתרון שבעיקר באמת מתאים לגיבויים ולרכוב של מידע, או למשל לקחת סנאפשוטים של השרתים שלנו ולשים אותם בתוך הגוגל קלאוד סטורג', ואז בעצם פחות חשוב לנו שבפעם הראשונה שאנחנו ניגשים לקובץ יש איזשהו latency של שנייה או חצי שנייה, כי זה באמת פחות משנה. מה שכן משנה, זה שבעצם נוכל לקבל גישה למידע שלנו באופן מיידי, ולא להמתין שעות או לפעמים ימים, על מנת שנוכל להוריד אותו בחזרה.
אוקיי, עכשיו זה מתקשר לנושא של disaster recovery, כי אתה אומר כי זה use case מאוד טוב פשוט לגיבוי של הרבה מאוד דאטה?
כן, יש היום לגוגל איזשהו אקוסיסטם מאוד גדול של פתרונות משלימים, וונדורים שעובדים ביחד עם גוגל, כמו IBM וכמו CA וכמו Veritas והרבה חברות אחרות שבעצם מתאימות את הפתרונות הגיבוי שלהם לגוגל קלאוד סטורג' ומאפשרות לנו למעשה לגבות את המידע שלנו בארגון ישירות לגוגל קלאוד סטורג' כולל הנירוויים.
אוקיי, בסדר, איזה עוד נושאים יש בתחום של disaster recovery?
אז נושא נוסף שרציתי לדבר עליו מעט זה בעצם הנושא של הסנאפשוטים. גוגל מאפשרת לנו בעצם לעשות מעין צילומים כאלה של הדיסקים שלנו בצורה שהיא application aware, זאת אומרת בעצם כזאת שיודעת גם להתמקד או יודעת להבדיל באפליקציה שרצה על האינסטנס שלנו, ולייצר סנאפשוט אותו צילום דיסק שבעצם מאפשר לנו אחר כך להשתמש בצילום הזה כדי לשחזר את השרת ולהחזיר אותו לסטייט הקודם שלנו. אנחנו יכולים לחשוב על יישומים כמו למשל סנאפשוטים אוטומטיים שרצים כל כמה דקות, מצלמים לנו את הדיסקים שלנו, ואנחנו בעצם הסנאפשוטים האלה, להבדיל אולי מפתרונות מתחרים לגוגל, הם גלובליים. והכוונה בגלובליים, אני יכול לעשות בהם שימוש חוזר בכל אחד מהריג'ינים האחרים של גוגל באופן אוטומטי. זאת אומרת, הם בעצם ברגע שאני עושה סנאפשוט, הוא זמין לי מכל דאטה סנטר של גוגל בעולם, כך שלמשל, אם הייתה לי אפליקציה שרצה בארצות הברית, ומאיזושהי סיבה דמיונית, כל הדאטה סנטרים של גוגל בארצות הברית קרסו ולא זמינים יותר, אבל באירופה נניח הם ממשיכים לעבוד, אני יכול לקחת את אותו סנאפשוט, שבינתיים המערכת של גוגל רפליקה אותו לתוך כל הדאטה סנטרים, ופשוט להחזיר אותו חזרה למצב של שרת וירטואלי, באיזשהו ריג'ן אחר, באירופה או באיזה פסיפיק לדוגמה.
דרך אגב, בדומה לקודם שדיבר על נושא של אוטוריסטארט, מדובר אך ורק על דיסק, נכון? לא על זיכרון. כלומר, סנאפשוט הוא רק לדיסק.
סנאפשוט הוא רק לדיסק, אבל יש הרבה אינטגרציות עם אפליקציות נפוצות, אפליקציות כמו קסנדרה ומונגו-דיבי ומי-SQL ועוד הרבה אפליקציות נוספות, שלמעשה דואגות שבזמן הסנאפשוט הזיכרון יהיה פלאשט לדיסק, כך שבעצם הדיסק שלנו יכיל את כל המידע, ולא רק את המידע שהיה בדיסק ולא בזיכרון.
ברור. אוקיי, בסדר, אנחנו ככה כבר לקראת סוף הזמן, לפני שאנחנו עוברים לנושא האחרון של מולטי קלאוד, יש עוד משהו שהיית רוצה להזכיר בנושא של disaster recovery?
רק אולי את הנושא של, בעצם כשאנחנו עושים disaster recovery מהרשת הפנימית שלנו לענן של גוגל, ואני חושב שזה גם נכון לגבי עננים אחרים, אנחנו למעשה משלמים על האתר DR שלנו רק בזמן כשאנחנו מפעילים אותו. זאת אומרת, עיקר התשלום שלנו יהיה כשאנחנו בעצם נדלג לדיאר ונרצה לפעול משם, כאשר בזמן שגרה, כל מה שאנחנו נשלם עליו זה בעצם רק על התעבורת הרשת ואולי מהסטורג', מה שמאפשר פתרונות דיאר מאוד אפקטיבי מבחינת התמחור שלהם.
כן, אז זה מן סתם פתרון, זה אני חושב עובדה שנכונה לגבי כל הקלאוד סטורג', סליחה, כל הקלאוד פלטפורמות שונים, אבל מן הסתם זה לא קורה כשאתה מחזיק בעצמך סרברים בקולד סטנדביי או בכל סיטואציה אחרת, ואז אתה מן הסתם כן צריך לשלם על השרתים וכל מה שקשור. אוקיי, אז מולטי קלאוד דיפלוימנטס, קצת הזכרנו מקודם על מוטיבציה, אמרנו שככה, מולטי קלאוד א' זה יכול להיות בין קלאודים שונים, זה יכול להיות מתוך מוטיבציה של best of breed או לצורך העניין רפליקציה לצורך disaster recovery או high availability, ואמרנו שזה גם לא רק קלאוד, כלומר זה דאטה סנטר, יכול להיות גם מן הסתם דאטה סנטר משלך, ויש לא מעט חברות שבוחרות באופציה הזו. איזה כלים יש בגוגל קלאוד פלטפורם שעושים מולטי קלאוד דיפלוימנטס יותר קל?
אוקיי, אז אני באמת, בוא נקודם כל נתחיל בנושא של כלים, ואחר כך אולי נדבר טיפה על ה-Best of Breed. אז ברמת הכלים גוגל מציעה מספר דברים. הראשון שבהם הוא בעצם, יש לגוגל Cloud Storage איזשהו מצב עבודה שהוא בעצם מצב תואם S3. וזה לפעמים יכול להיות מאוד שימושי כשבעצם יש לנו איזושהי אפליקציה שפיתחנו, והיא יודעת לעבוד עם S3, ואין לנו כרגע זמן להשקיע בלחבר אותה לגוגל קלאוד סטורג' באמצעות ה-API של גוגל קלאוד סטורג', אבל גוגל קלאוד סטורג' יודע בעצם להחצין החוצה API של S3 ולמעשה לדמות את S3 כאילו זה באמת רץ באמזון. מה שמאפשר לנו למעשה לקחת אפליקציות שנניח שמנו אותם בתוך אמזון, ואנחנו מריצים אותם, והאפליקציה הזאת קוראת וכותבת מידע לתוך S3, אנחנו יכולים לשים את אותה אפליקציה בדיוק על התשתית של גוגל, והיא בעצם תמשיך לעבוד כאילו היא עדיין ממשיכה לעבוד באמזון.
אוקיי, בסדר, אז הזכרת S3 API קומפטיביליות, כל הנושא שסך הכל הוא די הרבה בכותרות בזמן האחרון של קונטיינרס וקוברנטיס, איך זה משפיע על מולטי קלאוד דיפלוימנטס?
אני חושב שזה מאוד מפשט את המולטי קלאוד דיפלוימנטס, כי בעצם זה מאפשר לנו לראשונה, הקונטיינרים בכלל זה טכנולוגיה מהפכנית מהרבה מאוד סיבות, אבל אחד היישומים שמאפשרת לנו זה למעשה, נותנת לנו יכולת לקחת קונטיינר ולנייד אותו באופן שקוף למדי בין קלאוד ונדורס השונים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקחת קונטיינר שנותר באמזון ולהעביר אותו לגוגל, והוא ימשיך לעבוד שם בדיוק אותו דבר, וכמה דקות אחרי זה לקחת את אותו קונטיינר בדיוק ולהעביר אותו אולי לאז'ור של מייקרוסופט, או אפילו לשים אותו על האימפלמנטציה, את האופן סטק הפנים ארגונית שלנו, וככה באמת לאפשר מוביליטי מושלם של אינסטנסים ממקום למקום, כאשר האינסטנס למעשה אפילו כבר לא מודע לסביבה שמקיפה אותו, והוא ממשיך לעבוד בדיוק אותו דבר כמו שהוא עבד קודם. אחד הכלים שמאפשרים לעשות את הדברים האלה, זה כמובן דוקר, שזה נהיה סוג של סטנדרט אצל כל הקלאוד פרוביידרס, גוגל אינקלודד, אבל גוגל גם לקחה את זה צד אחד קדימה, והיא בעצם מפתחת את קוברנטיס. כאשר קוברנטיס זה בעצם קונטיינר מנג'ר, זה מעין מערכת קלאסטרינג לקונטיינרים שעושה הרבה מאוד דברים, ולצערי לא נוכל להיכנס לכל הפיצ'רים שלה כרגע, אבל היא בעצם יודעת לנהל קבוצות גדולות של קונטיינרים, ונותנת איזושהי רמת אבסטרקציה מסוימת שמאפשרת לנו לנהל את הקונטיינר ממקום למקום, ועדיין בעצם לגרום לכך שהאפליקציה שלנו תמשיך לעבוד בצורה רגילה, אף על פי שהעברנו את הקונטיינר ממקום X למקום Y.
אוקיי, אז הזכרת באמת במילה את OpenStack, והזכרנו קומפטיביליות עם S3, אז מה לגבי קומפטיביליות עם OpenStack ובאופן כללי גם עם פלטפורמות אחרות?
אוקיי, אז קודם כל, באמת ברמת ה-OpenStack יש נכון להיום איזושהי יוזמה שכבר רצה מספר חודשים, שהיא בעצם מדברת על שימוש ב-OpenStack כעוד איזשהו extension של קוברנטיס. זאת אומרת שבעצם קוברנטיס, שאגב הוא היום open source, וגם חברות נוספות בעצם מפתחות או משלימות את היכולות של קוברנטיס מבחינתם. אז קוברנטיס בעצם זה יכול להיות איזשהו מנוע שיכול לנהל לנו קונטיינרים שרצים בגוגל, או שהם רצים באמזון, או גם וגם, וגם רצים על גבי ה-OpenStack. והיום באמת יש הרבה מאוד עבודה על מנת לפשט ולבנות את האינטגרציה הזאת בצורה יותר מושלמת, שבעצם באמת תאפשר לנו שקיפות מלאה בכל מה שקשור למקום אימוצותו של אותו קונטיינר, בין אם הוא ירוץ בגוגל ובין אם הוא ירוץ על ה-OpenStack הפנים ארגוני שלנו.
אוקיי, נתי, אתה רוצה להוסיף כאן משהו?
כן, למעשה בסאמיט האחרון בוונקובר, היה בדיוק דמו שמראה באמת את איך משתמשים בקוברנטיס בין OpenStack לבין Google Cloud. כשאני חושב שבעצם השיטה שעבדו בה זה בעצם להשתמש ביכולות של OpenStack להרים קוברנטיס בצורה יותר קלה, יש פרויקט ספציפי שנבנה סביב זה שנקרא Magnum, כך שאני חושב שהמודל הזה הוא בהחלט מודל שכיח, מודל שיכול להיות נפוץ בהמשך בסוגיות של קונטיינרים. יש כמובן גם את כל ההכרזות שהיו עם VMware בפקס בפברואר השנה, שבה בעצם ב-VCloudR נעשה שימוש בחלקים של גוגל. זאת אומרת, למעשה, זה עוד זווית של אינטר-אופ שאומרת, אם אתה רק בסביבת VMware Public Cloud, אתה יכול לצרוך שירותים של גוגל מתוך הקלאוד הקיים. ואז בעצם אני לא חייב לרוץ בגוגל פלטפורם כדי לצרוך וליהנות מהשירותים שלה. או לפחות חלק מהשירותים, במקרה הזה גוגל ספרדשיט ועוד כמה גוגל טייבל ועוד כמה שירותים אחרים, אני מעריך שכמות השירותים האלה יכולה להיות.
אוקיי, נתי, אנחנו מקבלים קצת, זאת אומרת, הבנו מה שאמרת, פשוט מקבלים קצת רעשים מהצד שלך, אז לא כל המילים היו מובנות, אבל מגילות אומר יש כמה אנאונסמנטס חדשים, שבאמת אומר שבהחלט סביר להניח שאנחנו נראה שיתוף פעולה או אפילו קומפטיביליות בין OpenStack לבין Kubernetes. אוקיי, אחלה. אנחנו ככה ממש לקראת סוף הזמן, אז ודים או אורי, האם יש עוד משהו נוסף שאתם רוצים להוסיף, לפני שאנחנו סוגרים?
אני חושב שרק אולי באמת עוד כמה משפטים בתחום של באמת best of breed שהזכרנו אותו קודם, אנחנו רואים היום באמת הרבה מאוד ארגונים שמשתמשים היום בענן מסוים, ולא משנה כרגע איזה, שבעצם מתחילים לקחת ולעשות כזה pick and choose, בעצם לבוא ולהגיד, אוקיי, אולי את האינסטנסים שלי אני כבר מריץ היום ב-AWS, ואין לי כרגע איזשהו אינסנטיב מאוד גדול להעביר אותם לקלאוד פרוביידר אחר, אבל אני בדיוק כרגע מחפש פתרון לביג דאטה. ונכון שיש לי פתרונות של ביג דאטה באמזון, אבל אני חושב שאם יש דבר אחד שגוגל באמת מצטיינת בו, גם כי היא גוגל והכלים האלה נוצרו בכלל לדברים אחרים במקור, זה באמת פתרונות של ביג דאטה. ואנחנו רואים יותר ויותר לקוחות שבעצם באים בתזה של אומרת, אוקיי, אני מריץ את הקומודיטי ואיפה שאני מריץ אותם, אבל אני רוצה בעצם להתחיל לנצל פתרונות של ביג דאטה, שלמשל גוגל יכולה לתת לפתרונות כמו ביקווירי, לאיזשהו אינטראקטיב דאטה אנליסיס מאוד מאוד חזק ומהיר, או פתרונות כמו דאטה פלו לאיבנט סטרים פרוססינג, ופתרונות כמו ביג טייבל שאני חושב שאתרן הזכרת קודם. ואז אנחנו באמת רואים לקוחות שהאינסטנסים שלהם רצים במקום אחד, הפתרונות הביג דאטה שלהם רצים במקום אחר, אולי פתרונות נוספים שלהם נמצאים במקום שלישי, וזה גם אחד האפשרויות, כשבעצם אנחנו אומרים מולטי קלאוד דיפלוימנט, אז אנחנו בעצם משתמשים בעננים שונים לצרכים שונים.
כן, עכשיו פה אני חושב, מן הסתם האתגר הוא א', מנג'ביליות, כלומר, איך תנהל את כל האופרציון שלך על פני קלאודים שונים, וב', יש גם עלות, כלומר, אתה מעביר הרבה מאוד דאטה מצד אחד לצד שני, אתה משלם על זה, האמת היא שלא יצא לי... לא רוצה לבדוק באופן רציני את העניין העלות, לא יודע אם באמת זה אישו או לא, אבל יודע, כל ונדור אומר שדאטה שעובר בתוך הדאטה סנטר הוא בחינם, ושיוצא החוצה הוא בתשלום, והתשלומים האלה לפעמים יכולים להיות יקרים, דרך כלל משני הצדדים, גם להוציא החוצה וגם להכניס פנימה. אבל מצד שני, כן, אם יש לך כלים מאוד טובים לדאטה בגוגל לצורך העניין, וכלים מאוד טובים לצורך whatever, אפליקציה או מובייל או משהו כזה, באמזון או באז'ור, אז זה בהחלט יכול להיות רגיוני.
ודים, יש לגוגל קלאוד, נקרא לזה, תואם ל-VPC שיש לאמזון?
כן, אז זו שאלה מצוינת, נתי. בעצם גוגל כבר נולדה לעולם שהוא כבר VPC by default.
זה היה אורי דרך אגב.
אורי, סליחה. קשה להבדיל בסקייפ. אז בעצם כל סביבה שאנחנו מרימים בגוגל היא בעצם VPC. אנחנו לא משתמשים כל כך במושג הזה של VPC, כי הוא כמובן של אמזון, אבל כל דבר הוא בעצם מופרד ונהנה מאותם יכולות של VPC, גם בלי שאנחנו קוראים לו ככה.
כן, דרך אגב, רק קוריוז, אורי, הריג'ן הראשון של אמזון, מה שנקרא אמזון קלאסיק, שזה אני חושב US East, בו ה-VPC הוא קבוי by default, אבל בכל שאר הריג'נים VPC דלוק by default, עד כמה שאני זוכר, אז ככה שנראה לי עוד מעט גם המושג הזה של VPC מאמזון ייעלם, כי זה פשוט יהיה ה-default. כמובן שזה מושג שעדיין קיים, אבל אני חושב שכבר בקרוב זה יהיה no-brainer, כאילו הכל ב-VPC, גם באמזון. טוב, אז אני רציתי ככה לסכם ולהגיד, א', קודם כל, תודה ודים, אנחנו נפגש את חשוב, הזכרת את הנושא של ביג דאטה, אז גם על זה יהיה לנו פודקאסט. ורק ככה לסכם, הנושא הראשון שלנו בסדרה הזו של Cloud Vendor Series דיבר על High Availability Disaster Recovery ומולטי-קלאוד, וכיסינו אותו, וכמובן שלא יכולנו לחסות הכל, כי יש לנו רק חצי שעה שהתמשכה ל-53 דקות, אבל בכל אופן, גם ב-53 דקות אנחנו לא יכולים לחסות הכל, לא חשוב כמה מה אנחנו מדברים. אז זהו, אז תודה רבה לכולם, ואנחנו ניפגש שוב, להתראות.
תודה רבה.
תודה רבה.